אנחנו ממשיכים בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה.
מאמר כ"ד, מתחילים כ"ה.
אנחנו במאמר שני? מאמר שני, סליחה, כן. פסקה כ"ה. כן, מה?
גמרנו ארץ ישראל
ועכשיו גמרנו את הנושא של גם... כן, כל העניינים של...
גמרנו ארץ ישראל וגם הקורבנות.
כן, הקורבנות, כן, ודאי. כן, יש בעיה אחת, כלומר, אני הייתי מוכן לקרוא את זה, אבל אין לי ספר. הנה, יש כבר. אמר הכוזרי, די לי במה שאמרת בעניין זה, ואתה אבקש ממך כי תבינני כל אשר קראתי בתורה לקורבנות. למה פה?
למה בדיוק אחרי ארץ ישראל?
כן, למה במאמר שני בכלל? למה לדבר על קורבנות במאמר שני?
מאמר שני אמרנו קשור לנבואה.
נכון.
ועד עכשיו דיברנו על
ארץ הנבואה,
לשון הקודש, דיברנו כינוי של הקדוש ברוך הוא וארץ הנבואה.
כן, כל משהו השראת השכינה. אז כן, קורבנות זה תולדה של השראת השכינה, כן? וכבוד השם מלא את המשכן, ואז ויקרא אל משה אדם כי יקריב מכן קורבן, מכן קורבן השם. וזה הולך ביחד, כן? יש הרמב״ם קורא לזה הלכות בית המקדש והעובדים בו. העובדים בו, זה בית לשם, גם מי יעבוד בבית הזה, כן? אז יש עבודה שהיא התוכן של המקדש. די לי במה שאמרת עניין זה, ואתה יגש ממך כי תבינני כל אשר קראתי בתורה על הקורבנות. זה ספר ויקרא שאנחנו פותחים בו השבת. דבר שקשה על השכל לקבלו. מה קשה לקבלו? זה מעניין, מה קשה. לא קשה שחיטה או זריקת דם או אחר. זהו, זה הקושי. כן, זה משהו מזה. לא, לא, למה אני אומר זה? בגלל שאנשים חושבים שמה שמטריד אותו זה הברבריות, הפרימיטיביות של הקורבן. לא, זה לא מה שמטריד אותו. יש הרבה מעשים במצוות. יש מעשים כאלה, מעשים כאלה. אם כי באמת יש איזה קושי מסוים בזה שהמעשים האלה נראים לא הגיוניים. זאת אומרת, אין תועלתם ברורה. נוסף על כך, יש קושיה נוספת. למשל, מה שנאמר, את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי. אין פירוש הדברים כקורבנות, קורבנות לשם הן, והם לחמו וריח ניחוח. לא, זאת אומרת שכביכול הקדוש ברוך הוא זקוק למאכל ולריחות.
גם בפרשת נוח יש את הדבר הזה מפורש,
וירח השם את ריח הניחוח. שם כתוב מפורש וירח השם, כן? שקדוש ברוך הוא הריח. כן, עוד יותר קשה, כן? מפורש. כן. עכשיו צריך להתייחס קצת לדברים מכל האספקטים. דבר ראשון, לגבי ההזדקקות של הקדוש ברוך הוא אל הקורבן. איך הוא זקוק? בית, שאלה נוספת, מדוע המצוות האלה שבאות למלא את ההזדקקות הזאת כביכול הם מעשים משונים שתועלתם איננה גלויה? למשל, אני נותן צדקה, התועלת גלויה. העני עכשיו איננו עני. כשאני שוחט בהמה, מקריב אותה לגבי המזבח, אני לא רואה בדיוק את התועלת. במיוחד זה ההקפדה המדויקת על כל מיני פרטים. מה?
זאת אותה שאלה. אם זה היה משהו כמו צדקה, אז לא היינו שואלים מה הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נותן צדקה, כי זה אז זה לא.
לא, היה אפשר להגיד, אם מה כתוב בצדקה, תנו צדקה כי זה עושה לי טוב. זה גם הייתה אותה שאלה. זאת אומרת, יש פה שני צדדים.
זה אחרת. כי זה עושה לו טוב שאנחנו טובים אחד לשני, זה אחרת מאשר בשר שעולה ונשרף.
ואם הייתי אומר, אם הקדוש ברוך הוא אומר ככה, שאתם נותנים צדקה, אתם מחיים אותי. אבל יש פה לכאורה שני אספקטים לשאלה. באמת יש בחלוקת המצוות, יש לנו שלושה סוגי מצוות, כן? נקראים עדות, חוקים, משפטים. מופיעים בשאלתו של החכם, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? איפה מופיע לראשונה השאלה הזאת? בתורה. איפה? כי היא שלחה בנך מחר לימור, מה העדות והחוקים והמשפטים, איפה זה בדברים, נכון? אז מה פירוש השאלה? השאלה, כפי שהיא בתורה, היא בעלת משמעות אחרת מאשר בהגדה של פסח. איך אני יודע? כי התשובה הניתנת לבן החכם בתורה היא שונה מן התשובה הניתנת בהגדה של פסח. נכון? בהגדה של פסח מה התשובה שנותנים לשאלה? אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפתירים אחר הפסח, אפיקומן. הקט שינה זה נאמר על הבן הרשע. לא, הרשע אומר מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו, נכון? ואילו החכם שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. אף אתה אמר לו כי הלכות הפסח, עד מפטירין אחר הפסח אף יקומן. סימן שמה שאל הבן החכם, רוצה לדעת הלכה, מה עושים? אז הוא אומר ככה עושים. לעומת זה בתורה אנחנו רואים שהתשובה ניתנת היא תשובה אחרת, משמע אם כן שהשאלה היא שאלה אחרת, אבל למרות שזה אותם המילים, השאלה היא על שלושת סוגי המצוות שיש. המצוות הנקראות עדות הן מצוות שבאות להעיד על משהו, למשל שבת. שבת זה עדות למעשה בראשית, אני שומע שבת, עדות. חוקים, אלה הן מצוות שאין להן טעם גלוי, ובכלל זה הקורבנות. כן, כפי שכותב הרמב״ם בעצמו בהלכות מעילה, הקורבנות בכלל החוקים. כן? זאת אומרת שאין להם טעם גלוי וברור. והמשפטים זה מצוות שהשכל הישר, המוסר הטבעי, מחייב אותם. לתת צדקה, למשל. קבל את אביך ואת אמך, זה בכלל המשפטים. אז מהי שאלת הבן? השאלה של הבן היא ששלושת המצוות האלה מעורערות אצלו. עדות, מי אמר שמה שאני מעיד עליו הוא אמת? חוקים, למה לקיים מעשים שאין להם טעם? משפטים, זה דברים שאני מבין בעצמי, אז לא צריך תורה בשביל זה. אם כן, זה שאלה של אפיקורס, השאלה של החכם בתורה.
לא, זה חכם דווקא היה צריך.
דווקא הוא רוצה להבין.
רק השאלה
זה
חכם, הוא לא צדיק.
הוא צדיק? הוא רוצה להבין. הוא שואל שאלה אפיקורסית בגלל שהוא צדיק, כי הוא רוצה להבין. התפקיד של הצדיקים זה לשאול שאלות אפיקורסיות, כמו שעושים התוספות לכל אורך הגמרא. תימה לרבינותם ויקשרי, נכון? כל הזמן זה ככה, נכון? בתוספות הגמרא אומרת והתוספות מקשים, מי הרשה להם להקשות? בגלל שהם גדולי המאמינים, אז הם יודעים שאי אפשר שהדברים האלה לא יהיה בעלי היגיון, לכן אם זה נורא סדר את ההיגיון חייבים לשאול. כן, מה אתה אומר? ואז מה התשובה? אני קורא כאן בתורה פרשת ויתחנן, כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלינו אתכם, ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאינו השם ממצרים ביד חזקה, ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. זה הסבר לאיזה משלושת הסוגים? לעדות. איך אני יודע שהעדות זה אמת? כי זה מאורעות שקרו לנו, לא מאורעות שקרו למישהו אחר, אלא זה קרה לנו. עשה מופתים רעים לעינינו, כן? ואותנו הוציא משם, לא מישהו אחר.
זה לא כופר להגיד, ומה שהמאורעות האלה באמת קרו לנו,
מה
זה קרה לנו?
למי זה קרה? הרי המאורעות האלה קרו לנו ולאבותינו. זאת אומרת, מדובר פה על מסורת האומה. כן? כלומר, מה שאנחנו יודעים עליו זה לא על איזה מעשים שקרו למישהו, למשל הנצרות. הנוצרי במה מאמין? הוא מאמין במאורעות שקרו לקבוצת יהודים, נכון? לאיזה משפחה בבית לחם, לאיזה יהודי שהיו לו כמה תלמידים. אבל מי צריך להאמין בזה? איזה יוגוסלבי או איזה סיבירי, כן? אחד שבכלל לא קשור לעניין. הוא צריך לאוסיני. כן, כשאני קורא הסיפורים שלה, איך שנוצרים הביאו לחק הנצרות אינדיאנים, אני ממש תמיד המום. מה הוא דרש מן האינדיאני בעצם, המיסיונר? הוא אומר, אתה צריך להאמין שבבית לחם, איפה זה בית לחם בכלל? קרה ככה, ובכלל, זה בכלל לא ההוויה שלו.
אבל גם על הנוצרי אפשר לשאול את השאלה הזאת.
נכון, גם על הנוצרי אפשר לשאול.
זה יהודי בניה.
נכון, מה שאין כן, כשהיהודי מעיד, על מה הוא מעיד? על קורות עצמו, האומה שלו, דומה. הקורות הקולקטיביים של משפחתו הוא.
מה שאין כן, עצמו היהודי?
הנוצרי היהודי.
גם הם,
אותם אפשר להבין, הם האמינו ברבא שלהם.
אפשר
לקשוט את זה עליהם. כן, עליהם אפשר לקשוט. הם האמינו ברבא שלהם, זה בסדר. כלומר, יש מקום לדבר הזה. כן, אבל פה אני מדבר על, לכן התשובה פה, לבן פה, יציאת מצרים.
השאלה היא
שאלה
מהותית. בא אדם שואל אותי, אני לא מאמין שקריעת ים סוף. זה שכתוב בתורה, ושחג פסח זה בעצם העדות, נכון? זה בעצם, זה שכל...
זה מה שאני מסביר לך.
זה התשובה שכוזרי נתן.
זה מה שאני מסביר לך. כן, הוא הסביר את זה, הכוזרי, ואני חוזר על זה. אז אני חוזר על זה. מי שאומר שהרי קריעת ים סוף, התולדה שלה, זה שאנחנו שוחררנו ממשעבדנו, ולקחנו את שלליו, נכון? אז נכון להגיד שהייתה לי אשליה שהיה קריאת ים סוף. הבעיה שאחר כך אני מוצא את עצמי במדבר חופשי ועם השלל של המצרים. איפה זה בא? אם זה לא קרה, אז העם הנושא בקרבו את הספר הזה לא היה נושא בקרבו את הספר הזה. אתה מבין מה שאני אומר? אם אתה נדרש להאמין בסיפור שקרה לי מישהו אחר, או להגיש אותו מישהו אחר, מבלף. אבל אם אני אומר, בוא נספר לך, אני מבקש ממך להאמין שהיום באת אל בית המדרש של הטכניון. בוא נכתוב את זה ביחד. ואז אתה נתלך עם הספר, עוד כמה ימים, אתה תזכור, באמת הייתי בבית המדרש של הטכניון בזין באדר. אחר כך מישהו יגיד, שמע, אולי הם סיפרו לך סתם בלוף. מה תענה? אני הייתי שם. כלומר, אתה לא נדרש להאמין. אבל אם אני אדרוש ממישהו אחר, שאיננו פה עכשיו, להאמין שאתה היית בטכניון היום, אז זה כבר יתחיל הספק. כי זה לא נוגע לו. אז כמו כן גם פה, המאורעות שאנחנו מדברים עליהן, הן המאורעות שיסדו את אומתנו, את זהותנו הלאומית.
בוא נגיד לך, נפוליאון היה נפוליאון.
איך אתה יודע?
עכשיו.
איך אתה יודע?
או סיפור מה שנקרא של העולם, של הצרפתים, או של ידישו.
ואולי הצרפתים משקרים.
או, ויש גם ספרי היסטוריה.
וגם ספרי היסטוריה.
משקרים.
נכון.
כולם יש שאלה פה לנהל.
אני רוצה להבין למה.
השאלה שלי, למה
נפוליאון
כן מאמינים?
אני אסביר לך, יפה מאוד. כי ספרי ההיסטוריה האלה, אלמלא שהסיפור אכן קרה, לא היו מתקבלים בעם הצרפתי. העם הצרפתי מסכים שזה יהיה החומר הנלמד, משום שהסיפור היה. זאת אומרת, יותר מזה, הרושם שאותיר נפוליאון בנפש הצרפתית הוא כזה, שאין שום הסבר לאופייה של הזהות הצרפתית בלי להניח שאכן נפוליאון היה. זאת אומרת שמלחמות נפוליאון הם מאורע יסוד של הזהות הצרפתית.
אוקיי,
אז היו גם זהוס שחי ב... יפה.
וזה למה? כי יש מלא יוונים שמאמינים במיתולוגיה
היוונית. יפה.
פוסידון.
אותה שאלה. פוסידון יש דבר כזה, כי יש טונה. אבל בסדר, אז ניתן לך תשובה לשאלתך, אדוני היקר. יש הבדל בין מיתוסים. כל מיתוס הוא מייסד זהות, אבל יש הבדל בין מיתוס המתייחס לעידן שקודם לזהות הלאומית לבין מיתוס המתייחס למאורע שקרה בזמן שהאומה הייתה עובדה היסטורית. לכן, מלחמת טרויה שהותירה רושם כל כך עמוק בנפש היוונית, אין לי שום ספק שהיא אכן הייתה. וזה אפשר היה לומר עוד לפני שגילו את התל של טרויה. כי הסיפור על מלחמת טרויה מתייחס לתקופה שבה היוונים כבר היו קיימים כאומה. מה שאין כן, הסיפורים על הולדת יוון, קרי, הסיפורים על אתנה שמגיעה לעתיקה ובונה את אתונה, או הסיפורים על האולימפוס וכו', שהם מאורעות המתייחסים למה שקדם ליוון, לזה באמת אי אפשר להאמין. כמו כן גם, האמונה היהודית איננה מתייחסת למאורעות שהראו לאבותינו, לאבות אברהם יצחק ויעקב. כי אם לאירוע של התגלות השם בהר סיני, המאשר רטרואקטיבית את סיפור האבות. פרשטייסט?
כן, לא, אני רוצה
לתת את
הנקודה האחרונה, זאת אומרת,
בזה
שאנחנו מאמינים במועד
הסיני,
אנחנו מאמינים גם במה שקרה לאבות, איפה
הקשר? כי משה כתב, בהר סיני נדבר לנו שמשה אמין. משה כותב לנו את סיפור האבות, ולכן אנחנו מקבלים אותו רטרואקטיבית. כן.
לי הסבירו את זה פשוט, בלוף יכול להתחיל רק מאדם אחד, לא מהמוני אנשים.
לא
הוא
נכון.
יכול
להיווצר
רק
כשזה
מתנקז לאדם אחד.
לא. זה יכול להיות שבלוף יהיה על ידי הרבה אנשים שיש להם אינטרס משותף.
אז העניין.
לעשות את הבלוף.
יש ליצור מצב כזה שיהיה אותו בלוף
זהות, מכולה. אבל זהות לאומית, שזה יצור של יצירה של הטבע, איננה ניתנת להמצא. כמו שאתה לא ממציא טבע. אתה יכול להמציא לבנים, אתה לא יכול להמציא אבנים.
אוקיי.
אוקיי? מובן. עכשיו זה לגבי העדות. מה אומרת התורה לגבי החוקים? הרי זה הנושא שלנו, הקורבנות. כן? ויתן השם, לא סע, ויצבנו השם לעשות את כל החוקים האלה. למה? ליראה את השם אלוהינו. לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כי היום הזה. כי דווקא כאשר אני עושה מעשה שהגיונו איננו גלוי, בזה נבחנת היראה. זה מקנה לי בנפש מידה שלא הייתה לי לו הכל היה מובן. כי אם הכל מובן, אני מתמלא אהבה למה שאני עושה. כדי להתמלא יראה, אני צריך שבאיזשהו מקום המעשה שאני עושה לא יהיה לגמרי מובן. כמו שלמשל, לפעמים צריך לזכות את הילדים באמירה החשובה, ככה. זה חשוב. ואם ילד אומר, למה? צריך לומר לו, כי אני אמרתי. למה שלא תסביר לו למה אמרת? כי אם תסביר לו למה אמרת, אז הוא תמיד יאהב מאוד מה שאתה אומר לו, כי הוא מזדהה. אבל דבר אחד אתה מחסיר ממנו, זה סמכות. לכן זה חשוב שיהיה לפעמים, כי אני אמרתי. כן, זה יוצר באדם ציר חשוב בנפש, ציר היראה. זה לגבי החוקים.
זאת אומרת שזה חייב להיות מצב שבו יהיו מצוות שקיימים של התאמים.
נכון, נכון, זו השאלה השנייה, מה העדות והחוקים. מה הוא לגבי המשפטים?
לכאורה זה
מיותר. אלא מה? כן, הרי ברור שאני לא אגנוב גם אם זה לא יהיה כתוב בתורה. אז מה עשתה התורה? אף על פי שזה דבר שהייתי עושה באופן טבעי, זיקה אותי הקדוש ברוך הוא לעשות את זה בתור מצווה שלו.
וצדקה תהיה לנו כי נשמור.
יפה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני שמלנו כאשר ציוונו. כן? אבל מי שהיינו עושים את זה לא כאשר ציוונו, היינו עושים את זה מצד עצמנו. עכשיו שאנחנו עושים את זה כאשר ציוונו, זה צדקה שעושה איתנו כזו. זה התשובה למה העדות והחוקים והמשפטים. זה כך פירש בפירושו להגדה של פסח הרשבץ, רבי שמעון בן צמח דורן, בא למחבר את ספר מגן אבות, שעל שמו קרויה העמותה של בית הכנסת. נכון? בית הכנסת, מגן אבות, נכון?
פה.
ספריית מגן אבות, בית הכנסת אוהל אהרון. נכון? הספריית מגן אבות זה על שם הרשבץ שאמר את הפירוש הזה בפירושו להגדה של פסח, בספרו מאמר חמץ. טוב, בואו נחזור אם כן לעניין שלנו. אז לפחות התייחסנו פה לאחת משתי השאלות. השאלה למה המעשה של הקורבנות הוא מעשה בלתי מובן, חוקים. אז כאן ראינו השקפה כוללת לגבי עצם החוקים, שהחוקים נותנים בנפש יראה. עכשיו אנחנו עוברים לצד האחר, הזקיקות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזדקק לקורבנות. קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי. הקדוש ברוך הוא יכול זקוק לזה. אמר חבר, מה שאמר הכתוב לישי מתרץ כל קושיה. קורבני, לחמי, בשביל מי?
לישי.
לישי.
מה זה לישי?
לאש?
לאש שלי.
לא לי.
לא לי, זה לישי. זה לכאורה נראה בלוף, כן, מה אתה?
יש לי נראה, אז למה אני צריך פעם עכשיו עוד הסבר? גמרתי. אני מביא לו, זה לא צריך להגיד את הרצון.
לא.
לא.
לא. כי פה הסבירו לך למה. דווקא פה נתנו לך הסבר. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי, את הקורבנות תביאו במועדם. בסדר. למה עושים קורבנות? למה צריך לשחוט? לא יודע. לא לשחוט, אני שוחט. זה מצד היראה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מוסיף הסבר. וההסבר הוא דווקא המתמיע. הוא אומר, כי זה קורבני, לחמי, לישי. אני צריך את זה.
למה הוא צריך
להוסיף?
מספיק, אני עושה את זה מתוך
יראה. אבל הוא הוסיף. פה עכשיו אני שואל על הקדוש ברוך הוא, למה הוא הוסיף את זה?
עדיין שאלה
נשאלת. לפי העיקרון שתמיד יותר טוב לדעת מאשר לא לדעת. מה אתה אומר?
עדיין, אז מה יש לך על זה?
זה המשרנת של הקדוש ברוך הוא.
אז נבדוק מה זה ישי בכלל, מה זה האש הזאת. נבדוק, כן? יש, אפשר לומר, יש כביכול שתי בחינות בדעת האלוהות שלנו. האלוהות בתור נבדלת והאלוהות בתור מתחברת. כן? הקדוש ברוך הוא מצד עצמו ומצד רצונו להתחבר לעולמות, מצד רצונו להופיע. אז הרצון הזה להופיע נקרא אישי, זה האש. כמו שיש אל מסתתר בשפריר חביון, האל הנעלה מכל, הכתר הנעלה מכל רעיון, נכון? יש שיר כזה, פיוט כזה.
כן.
אל מסתתר. כן, אל מסתתר. ויש האל המתגלה, כן? שהוא דווקא כביכול מזדקק לקורבן הזה. עכשיו זה עדיין לא פותר לנו את הבעיה. ההזדקקות הזאת של הקדוש ברוך הוא אל הבריאה, האם היא כפויה עליו אם לאו? וזה מצאנו שלוש שיטות: שיטת הפילוסופים, שיטת עובדי עבודה זרה ושיטת תורתנו. מי צודק לדעתכם? תורתנו. לדעתכם. מאמינים ככה, כן? זה, עוד לא הסברנו מה היא הדעה של תורתנו, אז מה אתה אומר שהיא צודקת? אבל מן הסתם, כן. כן, שמי לי אנחנו צודקים. כן, הבעיה היא שפה תורת, דת תורתנו היא דת הפילוסופים ועובדי עבודה זרה גם יחד. יפה. כלומר, מכאן אתה למד ששיטה לא נכונה, היא תמיד חלק של שיטה נכונה. ובזה היא לא נכונה כי היא רק חלקית. עכשיו, מהי השיטה של הפילוסופים? הפילוסופים אומרים, כקושיית החבר וכקושיית המלך. מה הם אומרים? הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר. לכן, מה?
לא קיים מתחבר.
כן, לא, אין מתחבר. נכון, לא קיים מתחבר. כלומר, זה שאתה מקריב קורבנות, לא אכפת לו, אם חטאת מה תפעל בו, ומה כופר מידך ייקח. פסוק ב... ביוב, נכון? מה אכפת לו? כן, אנחנו אומרים את הגמרא, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שוחט מן הצוואר ושוחט מן העורף? כן? למה? כי לפעמים השחיטה חייבת להיות מהצוואר. כשאני רוצה לאכול יונה, אני צריך לשחוט אותה מהצוואר. שחטתי מן העורף, פסול. אם אני מקריב עולת העוף, את היונה, אני צריך דווקא למלוק ולא לשחוט. אם מלקתי את היונה, הקורבן כשר, ואם שחטתי את היונה, זה פסול. לא, עולה, 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 שורפים אותה. למלוק זה לשחוט מן העורף. לא, 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 מה פתאום? מה פתאום? זה בציפורן עושים את זה, זה משחיטה, אבל מהעורף. כן, אז אומרת הגמרא, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שוחט מן הצבא ושוחט מן העורף, הרי הוא שפעם אומר ככה, פעם אומר ככה. כן, אלא לא ניתנו המצוות, אלא כדי לצרף בהן את הבריות. זאת אומרת, זה בשבילך. הקדוש ברוך הוא זה לא נותן לו כלום. עד כאן דעת הפילוסופים, שיש לה יסוד גם בגמרא. דעת עובדי עבודה זרה זה בדיוק הפוך. עובדי עבודה זרה אומרים, האלים הם רעבים. זה כמו צמח. אם אתה לא משקה אותו, הוא נבל. האלים הם כל כך רעבים, שאם אתה לא תתן להם קורבנות, הם יתרגזו מאוד. יהיה הרבה אסונות בעולם. אז מהר לתת להם קורבנות לפני שהם יעשו בלגן. זה כמו איזה מין חיה נוראה, שאם היא לא תהיה שבעה, היא תשבור את הכלוב. כן? אז לתת לו. כמו שבמצרים העתיקה, חשבו שהתנינים הם אלים, אז הם זורקים להם מדי פעם כמה אנשים, כדי שירגעו, כי אם לא, התנינים היו יוצאים מן היאור, ואז היו מתחילים, לעשות, לשלול את זה, שמעתם? לאחרונה היה ישראלי שנטרף על ידי תנין בבוסואנה. מה? ריח, זה נורא. כן, בקיצור. מה? לא, עבודה זרה היא מאוד הגיונית. עובדה, אנחנו מרגישים שסדר העולם מופר אם אנחנו לא עובדים את האל. לכן, ברור שהאל זקוק.
אני לא מסיים לנו את השאלה מה, השאלה של הכוזרים?
כי הכוזרים מקשה מתוך קושיה פילוסופית. הוא מניח שהאלוה לא זקוק לשום דבר, ועובדה עבודה זרה אומר, אני רואה עובדתית שהוא כן זקוק. כן, אז מה אכפת לי קושיה פילוסופית? המציאות היא שבלי הקרבת קורבנות, אין גשם, אין כלום, אגב, ככה מוסבר בעלילת גלגמש, נכון? איך התחיל המבול? בעלילת גלגמש. האלים הרגיזו את האלים, וחוץ מזה הם רבו ביניהם. כאלה שהם רבו ביניהם שם, הם התחילו שם לרקוע על התקרה של הרקיע, וזה מה שגרם למבול. בלגן שלו. אז מי צודק? הפילוסופים עובדי עבודה זרה. אז אני אכתוב לכם את זה על הלוח.
אומרים הפילוסופים אומרים לך, הקדוש ברוך הוא אינו צריך אותנו. עובדי עבודה זרה אומרים, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו. וזה גם כתוב מתורת בגמרא, העבודה, צורך גבוה. מי מרוויח מן הקורבנות? ריבונו של עולם. ותורתנו, להבדיל, זה בשביל להבדיל, אומרת כך, 1, 2, 3, תשובה משולשת. סעיף א', לקוח מדברי הפילוסופים, הקדוש ברוך הוא אינו צריך אותנו. סעיף ב', אבל הוא רצה
להיות צריך אותנו. מסקנה הוא באמת צריך אותנו. מה ההבדל בין אלה לאלה? פשוט מה שאומר עבודה עבודה זרה זה שההזדקקות האלוהית לאדם היא כפויה על האלוהות, זה כביכול בטבע שלו, הוא לא יכול אחרת, אז זה באמת הקטנה של ריבונו שלו. אבל מה אומר הפילוסוף? אלוהים לא צריך אותך, אז הוא רחוק מן הכל, הוא אדיש, זה גם מוסרית לא בסדר. מה אנחנו אומרים? הקדוש ברוך הוא אמנם באמת צריך אותנו, אבל הוא רצה את זה, זה חופשי, לכן אין פה שפלות אלא אדרבה גדלות, שהוא מוכן להזדקק אל האדם אף על פי שאין מה שמכריחו באופן אמיתי להזדקק לאדם. אף על פי שאין מה שמכריחו באופן עצי להזדקק לאדם, זה חסדו של הקדוש ברוך הוא שעשה עמנו שהוא נזקק לנו. טוב, אז זה בעצם מסביר שיש פה דיאלקטיקה בין שתי השיטה. ההזדקקות הזאת הרצונית היא הנקראת פה אישי, אישי, כפי שאמרנו בתחילת השיעור. אני מנחש מתוך שאלתך שלא היית מתחילת השיעור. כן, אישי זה האש שלי. כן, אמר החבר, מה שאמר כתוב לאישי מתרץ כל כוש. אגב, יש פה בכל זאת עדיין שאלה על שתיים, סעיף שתיים, הוא רצה להיות צריך אותו. למה הוא רצה? אז מי זקוק לזה? זה למעננו, הוא רצה לטובתנו להיות זקוק לנו. זאת אומרת, זה טוב לה, כי אם לא היה נזקק האלוה אל האדם, אז מעשה האדם היה מועיל למי? רק לאדם. אז זה אגואיסטי, כל פועל אדם למעננו. ואז היה חסר לנו הטוב היותר עליון, שהוא הטוב של עשייה אידיאליסטית, כי בסופו של דבר זה חוזר אלינו. מה עשה כזה? הוא אומר, לא, אם אתם תעשו זה פועל אצלי, אז למה אני אעשו? ואז על ידי כך יש הקנייה של מעלה יותר עליונה לאדם, המעלה אידיאליסטית. בסדר?
עכשיו רגע, בוא נגיד,
זאת אומרת שאנחנו עושים למענו והוא עושה למעננו. דבר נא.
בוא נגיד שאני לא צריך שום דבר, ואני בא למישהו שאני רוצה שהוא כן ייתן לי דברים, על מנת שהוא ייתן, ואני לא צריך כלום, אז אני מביא איתי, בוא נגיד, את הכלב שלי, הכלב שלי כן רוצה לאכול דברים מסוימים, אני לא אוכל אף פעם, אני בא יחד עם הכלב שלי, הוא נותן לי, אני אומר,
הוא חסך ממך את הצורך להאכיל את הכלב. זאת אומרת, אתה אמנם יכולת להאכיל את הכלב שלך לבד, אבל עשית פעולה של הזדקקות לו. עכשיו כמובן, מכאן ואילך, כשאתה תחשב את התקציב החודשי שלך, אתה הסעיף, האכלת הכלב, תטיל עליו.
אז עכשיו השאלה פה, הקדוש ברוך הוא רצה להצטרך לנו.
נכון.
והוא לא צריך אותנו, אז אמר, אוקיי, אני אקח דבר חומרי, קוראים לו אש. אש מחלה דברים, היא צריכה לאכול כדי להתקיים, אז בוא ניקח אש.
נכון, למשל.
עכשיו בוא נגיד שאנחנו במשך כבר יותר מ-2000 שנה, לא נותנים לאש לאכול כלום.
וואי.
אז מה קורה? זה על התקציב שלו? שהוא הרג את האש? מה?
זה בעיה? לא, לא.
אבל יוצא שעכשיו זה כן.
אז האש רעבה. האש נשארה רעבה. ואז לכן זה ככה ברע בעולם.
האש הזאת שהייתה בבית ראשון.
האש כועסת ולכן יש רע בעולם.
כן, העירות מזבחים.
האש הזאת שהייתה בבית ראשון.
כן.
הייתה במזבח יורדת מהשמיים או שהייתה בועט תמיד? בועט תמיד במזבח. כמו שבאליהו נביא שהאש
הרבה. הייתה רבוצה על גבי המזבח, כאריה.
ותמיד הייתה דלוקה בחוץ.
הייתה, כן. אש תמיד תוקדה המזבח, לא תרסבל. זאת הלכה, אסור לגרום לאש לכבות.
אז היו מוסיפים אותו הזמן עצים?
כן, היו מוסיפים עצים, כל הזמן היו קורבנות, עצים. עכשיו יש, כן, גם אצל הרומאים היה להם משהו להבדיל, כן? זה אש תמידית כזאת ברומא, כן, נו? כן, נו.
אז למה מצווה להביא אש מהאדיוט? כדי להבהיר לי את הדבר הזה בצורה ברורה, כדי שכל מי שמקריב קורבן בית המקדש יביא בצורה ברורה את המסר הזה של הכוזרי?
כן, אני צריך שהאש תבוא רק מן השמיים.
שזה יהיה ברור, שהקדוש ברוך הוא שולח איזה מישהו שיוכל. ולא אני מביא אש והיא אוכלת. כי בעצם אני גונב מהאש של הקדוש ברוך הוא, אני אומר, אז אני חוזר להיות אגואיסטי, אני מביא אש והיא אוכלת.
אבל זה לא אש במובן נראה לי החומרי שלנו.
יש מצווה להביא אש?
לא,
האישה היא, זה לא
אש. אה, אתה אומר, זה ההתחברות האלוהית. אבל יכול להיות שהוא כאן מתכוון גם לאש, ממש.
כל בית המקדש שני היה בלי אש מהשמיים.
לא על הכיפה, תפקד, לא, מה?
זה היה של הקדוש ברוך הוא בפני
השני? כאילו, זה יענו ישראבלוף, זאת אומרת, עשו כאילו יש אש מן השמיים.
אז זה אלוהיסטי.
כן, זה מה שאומר אמר על שבית שני, התפקיד שלו היה ללכד את העם. זה התפקיד שלו. זה מרכז לאומי, לא מקום להשרת השכינה. לא שרתה שכינה בבית שני. רק בית ראשון. דפקט כזה. כן, באמת, לכן מאז שאין לנו בית המקדש העולם סובל מאוד. אין יום שאין קהילתו מרובה משל חברו. אמר חבר, מה שאמר הכתוב לאישי מתרץ כל קושיה, כאילו אמר הקורבן ההוא והלחם וריח הניחוח המיוחסים אליי אינם קיים לאישי, זאת אומרת האש הנפעלת לפי דבר האלוה, הקורבנות הם לחמה ואת שיעריהם יאכלו הכהנים. והכוונה במצווה זו היא עריכת הסדר הדרוש למען שכון המלך במקדש. לא שכינת מקום, כי אם שכינת מעלה.
איזה שכינת מקום?
לא שהוא שוכן במקום, כי הרי אין לו מקום, אלא זה שכינת מעלה, שהוא שיכן שמו בבית הזה.
מעלה, כאילו...
של מעלה, מעלה לעומת פחיתות.
כן,
או מעלה או פחיתות, כן, שכינת מעלה. זאת אומרת, יש פה... אין פה מיסטיקה, יש פה קבלה. ידוע שאין ביהדות אותו זרם נפשי המכונה מיסטיקה אצל אומות העולם. ידוע מה זה מיסטיקה. זה השיטה האומרת שישנן פעולות המאפשרות לאדם להתאחד עם האלוהות. וזה נשלל לחלוטין במסכת אבות, נכון? לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. כן? זאת אומרת שיש לעומת זה קבלה. מה זה קבלה? זה הכנת השטח לחלות האלוהות בנו, ולא שאנחנו עולים אל האלוהות.
אז אם הקדוש ברוך הוא מתוך רצון בחר להיות צריך לקורבנות שלנו, אז יש סיבה גם למה הוא רצה ככה מהעורף או מהצבא, או בעצם שעשה את זה גם כן סיבור?
כן, יש היגיון. יש היגיון, זה צילום של העולם העליון. נגיד ככה, יש דברים שמסודרים בטבע, יש דברים שמסודרים לפי הקדושה. למשל, גיל ההתחייבות במצוות. מתי אדם מתחייב במצוות?
13.
אם הוא בן, בגיל 13. ואם הוא בת, בגיל 12. ואם הוא גוי?
כשהוא
מתגייר. זאת אומרת, מה? ברגע שגוי נולד הוא חייב במצוות?
לא, לא.
יש מצוות, לגוי יש מצוות, נכון? אז אני רוצה לדעת מאיזה גיל הוא חייב. עד בא גוי אומר, אני רוצה לעשות בר מצווה, ותגיד לי באיזה גיל אני חייב בשבע מצוות בני נוח. מה אתה אומר לו? מה? יש מצוות שגוי עושה. יש גם... איך אתה מודד את זה? לא, הוא לא התגייר. לא, הוא נשאר גוי. יש מצוות של הגוי.
אני שואל אותו, זה כמו שאני אגיד
המבדיל. עכשיו, אני שואל אותך יותר מזה. כי הרי אתה צריך גם, יש גם עונשים, נכון? אם הוא עובר על המצוות, הוא נענש. על ידי בית דין. אז אתה בית דין צריך להעריך. הערכה ברורה, האם הבן אדם הזה היה במצב של הכרה, או לא במצב של הכרה.
אבל אם אתה גילאים כמו אצל היהודים.
אז תגידי, גיל 13. תגיד לגוי, אתה חייב בשביל המצוות בני נוח ברגע שאתה בן 13. ככה אתה אומר? אני מחליט
שזה הגיל לבגרות, אוקיי?
אפשר, גיל ההתבגרות זה לא 13. גיל ההתבגרות זה משתנה. אז הוא צריך לעבור אולי ועדה רפואית או ועדה פסיכולוגית.
אז כולם, אז גם מיומנים.
זה הגיל שבו בערך רוב הבני אדם?
לא, 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 זה בדיוק העניין. למה אצל היהודים אתה לא בודק את ההתפתחות הנפשית ואת ההתפתחות... כי התורה מסודרת לפי סדר הקדושה. זאת אומרת, יש לנו שני סדרים. יש לנו סדר עליון. יש לנו סדר תחתון. הסדר התחתון זה הטבע. הסדר העליון זה הקדושה. בסביבות גיל 13, קצת לפני, קצת אחרי, קצת בתוך, ישנו איזשהו שינוי בנפש האדם ובגוף האדם, איזשהו, מה שקרה, התבגרות. אבל זה פלוס מינוס. לעומת זה, בקדושה זה בול מגיל 13. לא לפני, לא אחרי.
מה זה, בהנשמה?
כן, בנשמה, בתחום של הנשמה, בגיל 13 בדיוק, לא אפסילון לפני ולא אפסילון אחרי, בדיוק אז יש איזו השתנות נשמתית.
היא מהירה לגיל.
והיא מקבילה פחות או יותר לשינוי בטבע. עכשיו, יש אפשרות להגיד שאנחנו נלך לפי הטבע, נראה את ההתפתחות הנפשית המנטלית של היהודי, של היהודי, נעביר אותו לפני ועדה, והוועדה תקבע האם הוא כבר בוגר או לא. נכון? ודווקא ההלכה לא אומרת לך. ההלכה אומרת, אנחנו נבדוק מה קורה בנשמה שלו, לפי זה נקבע. בסדר? לא אומרים האם הוא בוגר או לא בוגר. מה שאין כן אצל הגוי, ייתכן מאוד שאנחנו נקבע את ההלכה על פי הטבע. מה אתה אומר? הקדושה לא שקויה בזמן. משהו שמתגלה, משהו שנחשף, שעד אז היה בלום, לא ניתן להתגלות, ואז זה מתגלה.
אז הנה הרב שלום,
לא, זה לא בהכרה, זה לא דבר בהכרה בכלל.
מה זה,
הוא קשור לטבע, גוי,
נכון?
אז יכול להיות, אם כן, שאנחנו נקים איזושהי ועדה של פסיכולוגים גויים, והם יחליטו, בחברה שלנו, אלה יהיו המבחנים הקובעים את הכשירות המשפטית של אותו בן אדם.
אבל החלק שמקיים מצוות זה לא חלק שקשור לטבע, זה חלק שקשור לקדושה.
זה תלוי. האם המצוות אצל הגוי הן כמו המצוות אצל היהודי? האם המצוות אצל הגוי הן ביטוי להערה אל-טבעית, או שזה הקודש שבטבע? ולפי זה יש הרבה השלכות.
אם זה הקודש שבטבע, לא...
למשל, גוי רוצה לברך ברכת המזון. אמנם אין לו מצווה. אין לו מצווה לברך ברכת המזון, אבל הוא רוצה. הוא רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שנתן לו לחם. הוא בא ליהודי, תגיד, מתי אני צריך, על איזה כמות של אוכל אני צריך להודות לשם?
יש
את הסבא. אז התשובה בשביל הגוי תהיה כשתהיה סבא. כי כך כתוב בתורתנו, ואכלת וסבעת וברכת. אצל היהודי מה הקובע? כזית. אכלת כזית, אבל כתוב בתורה וסבעת. אז ההחלטה של התורה היא, סבייה זה כשאכלת כזית. נגיד שאתה שרדת בחצי זית, לא אכפת לך ככה ולא אחרת. המזבח צריך להיות דווקא קרובה ולא ככה. למה? אתה רוצה לעשות מזבח מתומן, יותר יפה. לא, אתה לא תעשה מזבח מתומן. מזבח מרובה. מה?
השאלה שאני קודם נשאלה לגבי הזמן, וגם עכשיו לגבי, אפשר לשאול את זה לגבי הקטע של האכילה. כאילו, ברור מה קורה מבחינת, בוא נגיד מבחינת אם אני בונה בית. ברור שהכניסה לגור בבית יכולה להימדד לא לפי זמן, אלא לפי מצב הבית. לא משנה מתי, כאילו כמה זמן ייקח לבנות, בשלב מסוים, כשזה לקראת סוף הבנייה, שכבר יש קירות ותקרה והכל, אי אפשר להתחיל לגור בבית.
אבל?
אבל אי אפשר להגדיר שום דבר שקורה כעבור 10 חודשים מרגע תחילת הבנייה. עכשיו, אפשר להגיד, אז כאשר אני שואל מה קורה בזמן, אני יכול להגיד מה קורה מבחינת ההיבנות של הנפש, ההיבנות של הגוף, אז אני יכול להגיד ברגע שהילד מגיע לבניין מסוים, הוא ראוי לדבר כזה. אבל ברגע שמבחינת זמן, ברגע שכאילו חוץ מזה שהוא נבנה במהלך השנים, מרגע שמולד לחצי על הסטופר, בכלל הסתכלתי עליו כל הזמן, הגיע 13 שנה, קרה משהו, בלי שום קשר לבניין.
ואז אתה הולך לילד, אתה אומר לו, אתה בר מצווה. אבל זה לא במקנו, אבל יש איזה שיהיה
כבר. כאילו מה שאני מקווה שזה תלוי בזמן. יש דבר שתלוי בבניין, ויש דבר שתלוי בזמן.
נכון, זה הבניין, וזה הזמן. הקדושה עצמה היא מעל הזמן. יש לה הופעה בזמן. כלומר, אחרי שעברו 13 שנים, ברגע שעברו 13 שנים, משהו חל בתוך עולם הקדושה, יש קדושה נעלמת שנחשפת בתוך הנפש.
אבל היא לא תמיד מורגשת. למשל, כשנכנסת שבת, אז היום קדוש. אתה לא תמיד שם לב שנכנסה שבת. אולי לא נכנסה. אולי לא, אתה ישנת דווקא באותו זמן. נכנסה שבת. אז אותו דבר יש בקורבנות, וזה האמת היה ראוי ככה להיות לכאורה בכל המצוות, אבל במצוות הקורבנות במיוחד, כי הקורבנות הן פעולה להשרת השכינה, והשכינה באה מן העליונים.
זה קדושה בזמן, במקום ובאדם. סימן
של
קדושה לא רק בזמן, אלא גם מעל הזמן, לא קשור לזמן.
יפה, כן, הלאה.
אמרנו שההפך ממיסטיקה זה
קבלה, כן.
וצריך להכין את השטח בשביל זה.
נכון.
חלק מהכנת השטח זה הקורבנות?
זה הכנת השטח.
זה נקרא הכנת השטח?
בדיוק. עכשיו אני רוצה לתת לכם משל. אם אני למשל רוצה להריח ריח של ורדים, מה עליי לעשות? לקחת ורד ולקרבו אל נחירי ולשאוף. ריח של ורד. לא, החתול מריח ריח ורדים בלי לדעת שקוראים לזה ורד, נכון? ושזה נקרא בלטינית רוסה רוזאי.
או לריח את ורד.
מה?
ורד,
כן. אבל טוב, אני צריך לקרב משהו אל האף. יש אפשרות שנייה לגמרי, לקחת פותחן, לפתוח את הגולגולת, להכניס אלקטרודה במקום שאומר אני מריח ורד, ואני אריח אותו דבר. כן. למרות שאין שום ורד מול הנחיריים שלי.
שחקו לך את החומרים האלה שגורמים להריח הזאת.
נכון, כן. נכון. כן. זאת אומרת, אני לא זקוק דווקא לוורד כדי שזה יפעל. כן, ישנם שני סוגי פעולה לאדם. פעולה חיצונית, פעולה פנימית, במוחו. בעצם, בית המקדש הוא המוח הזה. לכן זה כל כך מסובך ומורכב. כל תנודה במקדש משנה דברים בעולם. לכן אם הזיזו חלון אחד במקדש, או הזיזו את הכיור ממקומו, או הקריבו את קורבן התמיד חצי שעה אחרי זמנו, הזזנו משהו בעולם. המשל הוא דו-כיווני? הרי אם ישראל אינם ראויים, אז המקדש חרב. הרי כתוב בגמרא שכאשר נבוכדנצר החריב את המקדש, התמלא גאווה, יצאה בת קול אמרה לו, כמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת. לא עשית כלום, הוא כבר היה שרוף. בסדר? אז זה ודאי שזה דו-כיווני. בסדר? אז מה עושים, מה עושים הכהנים כשמקריבים קורבנות? הם בעצם תוקעים אלקטרודות בנוירונים. מה שהם עושים? נוירוני הקוסמוס. לכן גם במידות של המקדש הכל כתוב. יש הרמ"א, רבינו משה איסרלס, כתב ספר קטן בשם, לא כל כך קטן, ספר חשוב בשם תורת העולה. מכירים? רבי משה איסרלס, אומרים לכם, זה אומר לכם, כן, הרמה, כן, מה הוא כתב חוץ מזה?
המפה.
המפה על השולחן, על השולחן ערוך, נכון? מה הוא כתב? דרכי משה לטור, נכון? מה הוא כתב? הוא כתב תורת חטאת, על הלכות בשר וחלב, ובכלל כשרות. כתב עוד ספר, מחיר יין על מגילת אסתר. כן? ספר מחיר יין על מגילת אסתר, יש. הוא כתב ספר תורת העולה, על ענייני בית המקדש. ושם יש לו פרקים שלמים שבהם הוא מבאר איך מבנה המקדש הוא בעצם השתקפות של העולם ושל ההיסטוריה. לא דווקא האדם, יש מדרשים שעושים את ההקבלה הזאת. הוא דווקא מראה איך שהמקדש הוא השתקפות העולם. תורת העולה גם מבחינה חומרית וגם מבחינה רוחנית. האם דין חזל ושל אומרים הקרסים שהיו במשכן, הקרסים, מה זה היה? כפתורים כאלה, כן? מזהב, שהיו בתוך לולאות תכלת. היו 50 לולאות כאלה כדי לחבר את היריות, 7 יריות ועוד 7 יריות, 6 יריות ועוד 7 יריות, 11 יריות, ובאמצע היה שם, נכון? קרסים מזהב. אדם שנכנס למקדש, מה הוא היה רואה? הוא מסתכל למעלה, הוא רואה קרסי זהב מאירים, כן? בגלל שהמנורה הייתה מאירה בהם, נכון? אז איזה מין רושם זה עשה לו? כוכבים, כנגד כוכבי הרקיע. במשכן הקטנצ'יק הזה המתקפל נמצאים כל כוכבי הרקיע למשל, כן? או שלמה עשה את הים, עשה ים, מה זה ים? זה איזה מין קערת ענק, איזה מין בריכה כזאת העומדת על 12 עגלים מנחושת, ועל זה שם את הים. אז זה שורש הים שבעולם כולו. אוקיי? טוב, אפשר להמשיך? כן. וכך לך כמשל לעניין האלוהי את הנפש המדברת. מה זה הנפש המדברת? זה הנפש ההוגה, הכוונה, השוכנת בגוף טבעי בהמי. כן, מה אנחנו? אנחנו קופים, מדברים. כן, בעלי דעה והשכל. אנחנו גם קוף וגם בעלי דעה והשכל. כלומר, יש בנו תוספת נשמתיות, תוספת חיים, לעומת היצירה הטבעית. כן? בדרך כלל. כן. גוף כזה לאחר שנשתוו כוחותיו הטבעיים וסודרו כוחותיו הנפשיים, הראשיים והמשועבדים להם, סידור אשר הכינו לקראת מצב שלמעלה ממצב הבהמות, נעשה ראוי לשכון בו השכל כמלך. אין, אם אתה נחת ואכלת כמו שצריך ולמדת כמו שצריך, אז בסוף חל בך השכל ואתה למעלה מן הבהמה. אתה עכשיו מתכנת. נעשה ראוי לשכון בו השכל כמלך, להורותו ולהדריכו ולהיות עמו כל עוד יתמיד הסדר ההוא. איך אשר ייפרה הסדר, כן, שתית קצת יותר מדי אלכוהול, ייפרד השכל ממנו. זאת אומרת שיש הכנה, יש תשתית ויש חלות, מה שרוצה לומר. אותו דבר יש במשכן. והנה הכסיל סובר כי השכל זקוק למאכל ולמשקה ולריחות נעימים. הואיל והוא רואה את השכל מתמיד, כל עוד אלה מתמידים ונפרד בהיפרדם. אולם הדבר אינו כן, כי העניין האלוהי גומל טוב לכל ורוצה בטוב לכל. ובהיות אחד הדברים מסודר ומוכן לקבל את הנהגתו, אין העניין האלוהי מונע אותה ממנו ואינו פוסק משפיע עליו אור וחוכמה ודעת. אך בהיפסד הסדר הנכון, אין הדבר ההוא מקבל את האור ההוא ואת עצמו, והוא עצמו הולך לאיבוד. אולם העניין האלוהי נעלהו משתיפול בו לאות או יקראו הפסד. זאת אומרת, כן? הנפש מסתלקת, okay, כשהגוף כבר חלש מדי, okay, אבל לא שהנפש עבדה, היא רק נסתלקה. אותו דבר, השראת השכינה במקדש תלויה בעבודת הקורבנות כראוי, אבל אין השכינה זקוקה לקורבנות על מנת להתקיים, אלא על מנת להופיע או להתגלות. כל הנוגע לסדר העבודה, המלאכה והקורבנות והכתורת והשירה והמאכל והמשתה וכל אלה בתכנית הטהרה והקדושה, לא נאמר עליו איפה עבודת השם ולחם אלוהיך וכדומה, כי בהשאלה להורות כי האלוה מרוצה מן הסדר הטוב בחיי האומה וכהניה ומקבל את מתנותם כביכול ושוכן בקרבם לכבוד להם. אולם הוא עצמו מקודש ונעלה מלהנות ממאכלה ומשתיהם ואין לחמם כי אם לנפשם. זה מה שנקרא הוא מקדש, הוא משכן, כן? זה בגמרא בעירובין. הגמרא אומרת שכשהיינו משכן, היינו מקדש. המשפט הזה של הגמרא הוא משפט בלתי מובן. איך יכול להיות שמשכן הוא מקדש? הרי מקדש ומשכן זה הפכים מוחלקים. מה זה משכן? לישון שכנות, קרבה. מה זה מקדש? אז מה זה בסביב מה שאומרת הגמרא? כשהשם שוכן הוא נשאר קדוש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, או ועשו לי משכן ונקדשתי בתוכם. זה אותו דבר. זאת אומרת, אני שוכן ונשאר בקדושתי, אני קרוב ונשאר רחוק. המילים רחוק וקרוב הן מילים מסובכות קצת, אז עדיף לתרגם את זה למילים יותר פשוטות. במקום להגיד רחוק תגיד טרנסנדנטלי, במקום להגיד קרוב תגיד אמננטי, וזה לפחות עושה הרבה יותר רושם על החיים.
המיסטיקני.
אז אותו דבר, במקום להגיד קרוב ורחוק, זה טרנסנדנטלי ואימננטי. גם לא מעיזים אחר כך להקשות עליך קושיות, כי לא יודעים מה אמרת. לי חבר רצה לכתוב לעיתון טיים, רצה לשלוח מכתב, רצה להיות בטוח שיפרסמו. אז כל מילה שהוא השתמש בה באנגלית הייתה מילה נדירה. אז התפרסם. הלא כן הדבר בעיכול המזון בקיבה ובכבד. עכשיו יש משל נוסף, לא השכל אלא העיכול. אם העיכול עולה יפה והצלול שבמזון נתקן בלב, והצלול שבצלול ברוח החיים, מתקנים הלב והרוח והמוח על ידי המזון ההוא, וכן יתקנו גם כלי העיכול ושאר האיברים על ידי רוחות החיים הזורמים אליהם מן העורקים, מן הצבים ומן הורידים. כללו של דבר, כל מזג הגוף כולו יתקן ויוכל לקבל ההנהגה של הנפש המשכלת, אשר היא עצם נבדל מחומר הקרוב במדרגה לעצם המלאכים, שעליהם נאמר דימדרהון עם בשרה לאיתוהי. ואז תשכון הנפש בגוף שכינת רשות והנהגה, לא שכינת מקום, אם כי היא אינה אוכלת במזון ההוא כלל, כי נעלה היא מזה. כלומר, האוכל שלי לא אוכל המבורגר, אבל אם גופי לא יאכל המבורגר, השכל לא יופיע. אולי עדיף לא המבורגר, משהו אחר, לא יודע. והנה, העניין האלוהי חל רק על הנפש המקבלת את השכל, והנפש הזאת אינה מתחברת כי אם ברוח חיים חם טבעי, ורוח זה אי אפשר לו בלא מקור, בו יתקשר כי יתקשר הלהבה בראש הפתילה, והנמשל הפתילה במשלנו הוא הלב. הלב זקוק לחומר אחד, לדם, והדם אינו מתהווה במשל, כי אם על ידי כלי העיכול, הוא צריך איפה לקיבה ולכבד ולאיברים המשמשים אותם. וכן צריך הלב לריאה ולגרון ולאף ולשרעפת ולשריר המניע את שריר החזה, המסייע לפעולת הנשימה, מעמידה את מזג הלב על תקנו בעזרת האוויר הנכנס והעד היוצא. וכן צריך הגוף לשם הרחקת מותרי המזון לכלים של כוחות דוחים ולכלי הפרשה. ומכל אלה שהזכרנו כאן נהיה עיקר הגוף. אולם הגוף זקוק גם לכלים אשר יעבירו ממקום למקום, בבקשו את הדרוש לו ובורחו מן המזיק לו, ולכלים אשר בהם ימשוך אליו דברים או ירחיק מלפניו דברים, וכך הוא צריך לידיים ורגליים. וכן הוא צריך הגוף ליועצים אשר ילמדו להבחין בין הדברים, ויודיעו ממה לראות ולמה לצפות, וידעו וירשמו לפניו ויזכירו לו מה שעבר, למען ייזהר בעתיד מזה ויצפה לזה. ולשם כך הוא צריך הגוף לחושים חיצוניים ופנימיים, ומקום משכן החושים האלה הוא הראש, אך נשענים הם גם על הלב ומתחזקים בו. הגוף כולו מסודר איפה סדר העולה כולו בהנהגת הלב, אשר הוא המשכן האמיתי של הנפש, ואומנם הנפש שוכנת גם במוח, אין זאת כמשכינת משנה באמצעות הלב. טוב, זה עניין של רפואה. אבל מה שהוא אומר כאן באופן כללי, זה שהגוף הוא אוסף צינורות. בעצם מהו האדם? חבילת צינורות. זה מזרים את זה ונזקק לזה. אבל כל זה בשביל מה? זה כמו שיחו בצל, כן? אז צריך לקלף את הבצל, אז מורידים את הקליפה ואז מוצאים מה? עוד קליפה, מורידים עוד קליפה, עוד קליפה. בסוף למה מגיעים? אין כלום. אבל בגוף האדם, בנפש האדם זה לא כך, מקלפים, בסוף מגיעים אל העצמיות של הנפש, שהיא אשר חלה בה הנפש המשכלת, שכינת מעלה, שכינת רשות, לא שכינת מקום.
אין אומרים שזה חלוקה שלו בין לב לבין ראש?
ייתכן שהוא מדמה את זה לקודש הקודשים ולמזבח העולה. כי הרי יש... כן, ומזבח העולה זה הלב. כי יש איזה בעיה, אנחנו רואים, או מזבח הקטורת, אנחנו רואים במקדש שני מרכזים, ששניהם נקראים קודש קודשים. בית קודשי הקודשים נקרא קודש הקודשים, ואילו גם המזבח שנמצא, החיצון, שנמצא בעזרה, נאמר, ומשכת את המזבח, והיה המזבח קודש קדשים, כל הנוגע במזבח יקדש. סלחתי, איפה מרכז המקדש? גם הרמב״ם אומר משהו אמביוולנטי. מצוות עשה לעשות בית לשם, להיות מקריבים בו הקורבנות. אז זה, לפי זה המרכז, זה המזבח. ולהיות ישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה, זה לפי זה שהמרכז הוא בית קודש הקודשים, שצריך לראות את פני השם. אז יש צד כזה וצד כזה, וזה בא לידי ביטוי בכמה הלכות. הלכות במיוחד לגבי יום הכיפורים, שגם ביום הכיפורים אנחנו רואים שיש שני צדדים מרכזיים, בית קודשי הקודשים ומזבח העולה. בדומה לזה סודרה האומה החיה האלוהית כדבר יהושע, וכאן הוא באמת עושה הקבלות מסוימות שנראה אותם בעזרת השם בפעם הבאה.